ליקוטי שיחות חלק י"ב לפרשת שמיני שיחה ב'. פרשת שמיני קוראים בכמה שנים וכקביעות שנה זו בשבת שלפני ראש חודש ניסן. ולשבת זו שייכות גלויה וקשורה בברכות וכולו לראש חודש ניסן, שהרי בה קוראים פרשת החודש הזה לכם. אז בשנה שהרב אמר את השיחה הזאת, קראו את פרשת שמיני בשבת מברכים חודש ניסן, שהיא גם פרשת החודש. אומר הרב, ברור שיש קשר בין השבת הזאת לענייני ראש חודש ניסן. בנוסף לכך זה שבת מברכים, שבת שלפני ראש חודש ניסן, גם קוראים את שבת, את פרשת החודש שהיא נאמרה בראש חודש ניסן, ועוסקת בראש חודש ניסן. וזה קשור גם בברכת החודש, ובברכות שעושים על קריאת התורה של פרשת החודש. אז כלומר, יש קשר גלוי בין השבת שלפני ראש חודש ניסן והתאריך ראש חודש ניסן. ועל פי הידוע שבכל המועדים יש שייכות לאותם הפרשיות שחלות בהם, הרי מובן שישנה שייכות בין ראש חודש ניסן ופרשת החודש לפרשת שמיני. ומובן גם שאין שייכות רק בין ראש חודש ניסן לשבת שלפניו, אלא גם לפרשת השבוע שבאותה שבת שזה פרשת שמיני. אז מה הקשר בין פרשת שמיני לבין ראש חודש ניסן ופרשת החודש? והנה, השייכות הפשוטה שבין ראש חודש ניסן ופרשת החודש לפרשת ויהי ביום השמיני היא שיום השמיני למילואים היה בראש חודש ניסן. אז בפשטות לא צריך לחפש הרבה. ויהי ביום השמיני, אומרים לנו חז"ל, זה ראש חודש ניסן. זה היום השמיני למילואים שהוא היה בראש חודש ניסן בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. אמנם, מכיוון שהעניין בראש חודש ניסן לא נזכר בפירוש בפרשה, ולשון הכתוב ויהי ביום השמיני יש לפרשו שמיני בניסן. אמנם, אומר הרבה, זה לא לגמרי ברור, מכיוון שבפסוק זה לא נזכר בפירוש, כתוב ביום השמיני, אבל לא כתוב את התאריך במפורש, מה גם שיש מפרשים שביום השמיני הכוונה היא השמיני בניסן. ומה שנאמר בה בפירוש הוא רק ויהי ביום השמיני. לכן מסתבר לומר שעיקר השייכות שבין פרשה זו לראש חודש ניסן ופרשת החודש, היא מצד העניין דשמיני למילואים. זאת אומרת, הרבה, זה לא רק עניין של קשר מצד זה שביום השמיני זה לרוב הדעות, ולפי מה שכתוב בחז"ל, זה היה בראש חודש ניסן, אלא יש קשר פנימי בין היום השמיני והמהות של היום השמיני לבין ראש חודש ניסן. והיינו שהמעלת היום השמיני למילואים על שבעת ימי המילואים שלפניו הוא דוגמת המעלת ראש חודש ניסן על השאר הימים שלכאורה דומים לו. כפי שהרב יבהר בשיחה, זה ממש אותו עניין. המשך העניין בין שבעת ימי המילואים ואחר כך היום השמיני, והמעלה שיש ביום השמיני על שבעת ימי המילואים שלפניו, היא מאוד ממש בדומה בפנימיות העניין למעלה המיוחדת שיש בראש חודש ניסן על הימים שלפניו. והנה בקביעות כזו שפרשת החודש קוראים בשבת פרשת שמיני, קריאת פרשת פרה שהיא תמיד בשבת שלפני פרשת החודש, היא בשבת פרשת צו, בה מדובר על דבר שבעת ימי המילואים. אז יוצא כך שתמיד כשקוראים פרשת החודש בפרשת שמיני, אז פרשת פרה שהיא תמיד קודמת לפרשת החודש, תמיד קוראים אותה פרשת צו. פרשת צו עוסקת בשבעת ימי המילואים. כלומר, פרשת צו עוסקת בשבעת ימי המילואים, ופרשת שמיני עוסקת ביום השמיני. הרב הולך לבאר שגם פרשת החודש ופרשת פרה, פרשת פרה היא בדוגמת שבעת ימי המילואים, ופרשת החודש היא בדוגמת היום השמיני. ומכיוון שקריאת פרשת פרה באה בתור הקדמה לקריאת פרשת החודש, כדאית בירושלמי ולמה פרה הקודמת להחודש היא תארתן של כל ישראל, וכן שבעת ימי המילואים היו הקדמה והכנה ליום השמיני. לכן יש לומר שהמעלה בפרשת החודש על פרשת פרה, תארתן של כל ישראל, היא דוגמת מעלת יום השמיני למילואים על זין ימי המילואים שלפניו. כן, אז כפי שאמרנו, זה מה שהרב הולך לבאר כאן בשיחה, איך שיום השמיני למילואים והיחס שלו לשבעת ימי המילואים שלפניו, ובדומה ייחודיות ולמעלה המיוחדת שבראש חודש ניסן, שזה פרשת החודש, על פרשת הפרה שלפניו. ויובן זה בהקדים מה שאמרו רז"ל, אותו יום, יום השמיני למילואים, נטל 10 עטרות. הגמרא אומרת, ומדרשים גם, שבראש חודש ניסן, המעלה של ראש חודש ניסן, או יום השמיני למילואים, 10 דברים מיוחדים שקרו בו, נטל 10 אתרות, והגמרא מונה את כל 10 האתרות, וכתבו התוספות, הד לא חשיב ראשון להקמת המשכן. אומר התוספות, מתוך 10 אתרות, הגמרא לא מונה את העובדה שהמשכן הוקם בראש חודש בניסן. לכאורה, למה זה לא אחד מהעשר אתרות? עונים התוספות משום דאמרין על במדרש שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד המשכן ומפרקו. תירוץ ראשון אומרים התוספות, מכיוון שכבר בשבעת ימי המילואים, בשבעה ימים שלפני ראש חודש ניסן, כבר משה רבינו העמיד את המשכן ופירק אותו, אז לכן אי אפשר למנות את ראש חודש ניסן שהוא נטל אתרה של הקמת המשכן, כי המשכן בעצם כבר הוקם לפני כן. זה תירוץ אחד של תוספות. אינמי, משום דעלי, דהקמת המשכן קאי. ואחי כאמר, אותו היום של הקמת המשכן, נטל 10 אתרות אחרות. תירוץ שני ביותר, אומרת תוספות להפך. זה המעלה העיקרית של ראש חודש ניסן, שהוקם בו המשכן. בנוסף לכך, הוא נטל עוד 10 אתרות. על זה אומרים, אותו היום שבו הוקם המשכן, נטל 10 אתרות נוספות. זה שני התירוצים של תוספות. אומר הרב, והנה בית תירוצים אלו שבתוספות הופכים הם, לפי התירוץ הראשון, עניין הראשון להקמת המשכן פחות הוא ממעלת 10 האתרות, ועד שלא נמנע כלל ביניהם. ולתירוץ השני, עיקר מעלתו של אותו יום שבו הוא קם משכן, ועד שאותו יום של הקמת המשכן נטל 10 אתרות אחרות. אומר הרב, שני התירוצים של תוספות הם מן הקצה לקצה, הופכים לגמרי. לפי התירוץ הראשון, למה לא מנינו את העובדה שבאלף בניסן הוקם המשכן, מכיוון שזה לא ממש מעלה מיוחדת של ראש חודש בניסן, זה כבר הוקם לפני כן. כי מי חף ג' באדר כבר כל יום הקימו את המשכן ופרקו אותו כפי שרשי אומר. אז אין כאן מעלה מיוחדת בראש חודש ניסן. התירוץ השני של תוספות זה הפוך. זה המעלה העיקרית של ראש חודש ניסן, ועל זה אומרת הגמרא, שבנוסף למעלה הזאת, שבו הוקם המשכן, ישנו עוד 10 אתרות. אז שני תירוצים הופכים לגמרי. אז מה המשמעות של שני התירוצים ושל ההיפוך הזה, מצד אחד, שאומרים שהקמת המשכן בראש חודש ניסן לא ראויה להימנות, כי המשכן כבר הוקם לפני כן? ואז תוספות קופצים לצד השני, שזה עיקר עניינו של ראש חודש ניסן. מה המשמעות של שני התירוצים האלה, ולמה אנחנו פונים כאן מן הקצה אל הקצה? ויובן זה בהקדים שלה, להבין את המשמעות של שני התירוצים, קודם צריך להבין משהו אחר. למה העמיד משה את המשכן בשבעת ימי המילואים? והקדוש ברוך הוא ציווה אותו ביום החודש הראשון באחד לחודש להקים את משכן אוהל מועד. בוודאי לא עשה כן משה מדעת עצמו חס ושלום. אז קודם כל, מה הסיבה בכלל שמשה רבינו העמיד את המשכן בשבעת ימי המילואים? בתורה לא כתוב במפורש שהוא אמור להעמיד את המשכן בכל יום, 7 פעמים בכל יום משבעת ימי המילואים. אז מה הסיבה שהוא עשה כך? והנה הרמב"ן פירש שהטעם שהקים משה את המשכן בשבעת ימי המילואים הוא כי הקדוש ברוך הוא אמר לו מתחילה והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הורית בהר. היינו שצריך להקימו מיד לאחר גמר מלאכת המשכן. אלא שאחרי שאמר לו הקדוש ברוך הוא ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים גומר, אנו שביום החודש הראשון תהיה הקמתו לעומדה. הנה ידע כי בעת ימי המילואים יצטרך להקים ולהוריד חולו. אז הרמב"ן מתרץ ככה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו והקמותה את המשכן. כלומר ברגע שתסיים את בניית המשכן, את בניית כל הכלים וכל החלקים של המשכן, מיד תקים אותו. אחר כך בנוסף לזה הוא אמר, שביום החודש הראשון באחד לחודש, באלף בניסן, תקים את המשכן כמשפטו. אז מסביר הרמב"ן, בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו להקים את המשכן, מיד שהוא מסיים, הכוונה היא שיקים את המשכן. מיד בסיום העבודה, שזה היה כבר בסוף חודש אדר. מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחר כך, והקימות את המשכן באלף בניסן, הכוונה היא שתקים אותו באופן של קביעות. ומזה למד משה רבינו שבשבעת הימים הראשונים הוא צריך להקים ולפרק, ואחר כך להקים אותו. אז במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא קודם ציווה אותו להקים את המשכן מיד כשהוא מסיים. אחר כך הוא ציווה אותו להקים את המשכן בראש חודש ניסן. מזה למד משה רבינו שקודם הוא צריך להקים אותו באופן זמני בשבעת הימים שלפני ראש חודש בניסן, ואז להקים אותו באופן קבוע בראש חודש ניסן. זה תירוצו של הרמב"ן. אמנם, פירוש הפשוט ביום החודש הראשון גומר תקים את משכן גומר, הוא לא שביום זה תהיה הקמתו לעומדה, אלא שכל עיקר הקמתו תהיה ביום זה. אומר הרב, הפירוש של הרמב"ן הוא לא לגמרי 100% מתאים עם הפירוש הכי פשוט. כי הפירוש הפשוט כאשר אומרים תקים את המשכן, הכוונה היא שזה הכוונה, זה ההקמה שלו. לא רק שזו ההקמה הקבועה שלו, זה ההקמה שלו לכתחילה. ומוסיף הרב, ומזה שרשי בפירושו על התורה אינו מפרש שהכוונה ותקים היא תקים לעומדה ולא תקים כפשוטו, מוכרח לסביר עלי לרשי שהפירוש לתקים הוא כפשוטו. עכשיו, רשי לא מסביר לנו שתקים כאן, הכוונה היא הקמה של קבע. אלא רשי נותן לנו להבין את הפסוק כפשוטו, שבאלף בניסן מקימים את המשכן, כלומר שזה ההקמה של המשכן כפשוטו, בלי, לא רק ההקמה הקבועה שלו. ומזה מובן שרשי לא למד כפירוש הרמב"ן, שההקמה בראש חודש בניסן זה רק הקמה של קבע, אלא לומד שזה ממש נחשב ההקמה של המשכן. ולפי זה שוב חוזרת לנו הקושייה, מאיפה הבין משה שהוא צריך להקים את המשכן לפני זה. ולפי זה הציווי ביום החודש הראשון גומר תקים את משכן, אינו ציווי נוסף על הציווי והקמות את המשכן גומר כפירוש הרמב"ן, אלא גילוי מילתא. ופירוש דה הציווי והקמותה, שזמן קיומו של ציווי זה הוא ביום החודש הראשון באחד החודש. אומר הרב, לפי פירוש, הפירוש הזה, שהקמת המשכן כפשוטה, לא רק באופן של קביעות, אלא בכלל הקמת המשכן צריכה להיות באלף בניסן, אז צריך לומר שזה לא סותר למה שלמה לפני כן, והקמותה את המשכן, אלא זה פשוט אומר לנו מתי לעשות את זה. למה לפני כן והקמותה את המשכן? אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, מתי תעשה את זה? באלף בניסן. ואם כן, שוב פעם, צריך להבין, אז למה משה רבינו ימיד את המשכן 7 ימים לפני כן? ומה שימיד משה את המשכן לפני ראש חודש ניסן? לא נצטווה על זה בפירוש, אלא שלמד כן בציוויים אחרים. זה משה רבינו, אמנם לא הצטווה על זה בפירוש, אבל הוא הבין את זה מתוך ציוויים אחרים שנאמרו לו. מה הם? מזה שנצטווה לחנך את אהרון ובניו בעבודתם, והחינוך בעבודה צריך להיות במקום בו תעשה העבודה בקביעות. אז קודם כל, הוא צריך, שבעת ימי המילואים זה זמן לחנך את אהרון ובניו. כלומר, לתרגל איתם את העבודה במשכן. אז מובן שצריך להיות משכן בשביל שבו יהיה אפשר לעשות את החינוך. ועוד ועיקר מפורש, נצטווה שכל שבעת ימי המילואים יהיו אל פתח או אל מועד. כאשר מסתכלים על הציוויים של חנוכת המשכן ושל שבעת ימי המילואים, כתוב שאהרון ובניו יעמדו אל פתח אוהל מועד. אז מובן שיש אוהל מועד, שיש, המשכן כבר בנוי, הרי שצריך להקים את המשכן. אז כאן הרב מחדש דבר נפלא, שלפי רשי לא צריך להגיע להסבר של הרמב"ן, שנאמרו שני ציוויים, ציווי אחד להקים את המשכן מיד שסיימו את עבודתו, וציווי נוסף להקים אותו בקביעות בראש חודש ניסן. לפי רשי הרבה יותר פשוט. באמת הקמת המשכן היא בראש חודש ניסן, לכתחילה צריכה להיות בראש חודש ניסן. רק כשמשה רבינו הבין מכך שהוא צריך לחנך את אהרון ואת בניו, והוא צריך להביא אותם אל פתח אוהל מועד, מובן שלפני כן צריך להקים את המשכן באופן של הכנה, באופן של, חינוך. כפי שהרב יבהר בהמשך. ממשיך הרב. והנה מה שנתבהר לילתם שהעמיד משה את המשכן לפני ראש חודש ניסן. לא היה מצד הציווי, והקמות את המשכן גומר. כפירוש הרמב"ן, מוכרח הוא גם לפירוש רשי על השס. לומר את הפירוש, מה שאמרנו מקודם, שעיקר הקמת המשכן הייתה בראש חודש ניסן, לא רק הקביעות שלו, אלא הקמה שלו בעצם הייתה בראש חודש ניסן. הציווי להקים את המשכן, הוא נסוב על ראש חודש ניסן. ומה שהקים אותו לפני כן, זה היה רק חינוך והכנה להקמת המשכן. רואים את זה גם מפירוש רשי על הגמרא. כפי שאותה גמרא שהזכרנו לפני כן, אומרת הגמרא שם, אחת האתרות שנטל אותו יום היא ראשון לשכון שכינה. מה אומרת? זה היום הראשון שבו שכנה השכינה. הוא מפרש רשי, שכינה שרתה שם כדכתיב ושכנתי בתוכם. רשי מסביר שמה הפירוש שיום השמיני, ראש חודש ניסן, הוא ראשון לשכון השכינה, הכוונה היא שזה הפעם הראשונה שהשכינה שרתה בבית המקדש, במשכן. והוא אומר, כתוב, ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מכלל דעד השתה לא שרתה. עד שלא עשו את המשכן שזה נעשה בראש חודש ניסן, השכינה לא שרתה, ולכן זה ראשון להשראת השכינה. והנה, ממה שכתב רשי שרתה שם, ולא אז, משהו שעיקר כוונתו לשלול המזבחות וכיוצא בזה שקודם המשכן. רשי בא לומר, מה הפירוש שזה ראשון לשכון השכינה, שזה הפעם הראשונה שהשכינה שרתה במקום הזה, במקום המשכן. לכן הוא אומר שרתה שם, הוא לא אומר זה פעם ראשונה שהשכינה שרתה אז, היה איזה השראת השכינה מיוחדת באותו יום. לא, הוא אומר זה פעם ראשונה שהשכינה שרתה בבית המקדש ובמשכן. ולכאורה אינו מובן, ממה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משמע שהשראת השכינה ושכנתי בתוכם תלויה אך ורק בעשיית והקמת המשכן, ועשו לי מקדש. ומכיוון שגם בשבעת ימי המילואים קיימו הציווי ועשו לי מקדש, שהרי משה העמיד אז את המשכן, מהו ההכרח מהכתוב ושכנתי בתוכם, ליום השמיני הוא ראשון לשכון דעד האשתה לא שרתה. רש"י מוכיח, מזה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רש"י, מכלל דעדה שאתה לא שרתה. זה מוכרח שעד עכשיו השכינה לא הייתה כאן, ורק שעשו את המשכן היא שרתה. שאלה רבה שאלה פשוטה, אבל הרי לפני כן היה שבעת ימי המילואים, והיה כבר מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז השכינה כבר שרתה לפני כן. אז מהו ההכרח שהשכינה דווקא שרתה באותו יום ראשון של לחודש ניסן, ביום השמיני למילואים? מוכרחים אם כן לומר, אומר הרבה, שעד אז המשכן לא היה נחשב שהוא הוקם בכלל. זה היה רק מעין הכנה וחינוך, אבל ההקמה של המשכן באמת, באופן שאפשר לקרוא לזה ועשו לי מקדש, זה רק נעשה בראש חודש ניסן. ומזה מוכרח, שסביר לי לרשי, שזה שמשה העמיד את המשכן לפני ראש חודש ניסן, לא היה בזה עניין של והקמות את המשכן, שבא מהמשך לצבי ועשו לי מקדש. אי אפשר ללמוד כמו הרמב"ן. הרמב"ן למד בעצם שהקמת המשכן הייתה כבר שבעה ימים לפני ראש חודש ניסן. ורק שזה לא היה באופן של קביעות. רש"י לא יכול ללמוד כך. רש"י לומד שעד הראש חודש בניסן עדיין לא קיימו את הציווי ועשו לי מקדש. ולכן ברור שהשכינה לא שרתה באופן שהתורה הבטיחה ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. זה לא התקיים עד לאלף בניסן שאז הקימו את המשכן. לפני כן זה היה רק מעין הכנה להקמת המשכן. לכן אומר, אלא רק קיום פרט ותנאי במילוי ציוויים אחרים. אפשר במסביר כאן, הקמת המשכן שלפני כן זה חלק מחנוכת אהרון ובניו בכלל. זה אפילו לא חלק מהקמת המשכן. בשביל שאהרון ובניו לחנך אותם ולתרגל איתם את העבודה בבית המקדש, במשכן היו צריכים לבנות את המשכן לפני כן. ועל דרך ואיבן מזבח תחת הר, כמו המזבח שנעשה תחת הר סיני, שכמובן הוא לא היה חלק מהמשכן. ואין בהקמה זו קיומו של ועשו לי מקדש. אז ההקמה הזאת שהייתה בשבעת ימי המילואים, לא נחשבת קיום החיוב ועשו לי מקדש, ולכן גם לא ושכנתי בתוכם. ועל זה אומר רש"י, שהשמיני למילואים זה ראשון להשראת השכינה, מכיוון שאז השכינה שרתה, כי אז התקיים הציווי ועשו לי מקדש. ואכן פירש רש"י, דעד השתה לא שרתה, כי דווקא לאחרי שעשו לי מקדש, על הקמת המשכן מצד עניינו הוא, אז יהיה ושכנתי בתוכם. רק ביום השמיני למילואים שהיה הקמת המשכן בצורה אמיתית, קיימו את הציווי ועשו לי מקדש, רק אז היה ושכנתי בתוכם. אם כן, מה שיצא לנו עד עתה, זה שיש לנו את פירוש הרמב"ן ואת פירוש רש"י. הרמב"ן לומד שהקמת המשכן הייתה כבר בתחילת שבעת ימי המילואים, בוא נאמר בכ"ג ג' באדר, כבר הוקם המשכן. רק שבשמיני הוא הוקם באופן של שלמות, באופן של קביעות. רש"י לא לומד כך. רש"י לומד בעצם שהציווי היה להקים את המשכן באלף בניסן. לכתחילה זה היה הציווי. למה משה רבינו הקים את המשכן לפני כן? מכיוון שהיה לו ציווי לחנך את אהרון ובניו, ובשביל שהם יהיו שם ויהיו פתח אוהל מועד, הוא היה צריך להקים משכן, אבל זה לא הקמת המשכן בעצם, זה חלק מהחנוכה של אהרון ובניו. וכפי שמוכח גם מרשי על הגמרא, שרשי אומר שעד אותו יום השמיני למילואים השכינה לא שרתה במקדש, מכיוון שעדיין לא קוים הציווי ועשו למקדש. עד אז היה רק הכנה. אז זה שני התירוצים. ועל פי זה יש לומר שבית התירוצים של התוספות מחולקים הם בפלוקטת רשי ורמב"ן. התירוץ הראשון של התוספות, אז יהיה בשיטת הרמב"ן, שגם הקמת המשכן בשבעת ימי המילואים היה מצד ציווי והקימותה את המשכן, ולפי זה הרי יום השמיני אינו ראשון להקמת המשכן, כי המשכן כבר הוקם בשבעת ימי המילואים. אומר הרב עכשיו דבר נפלא, שני התירוצים של תוספות יכולים להיות תלויים בשיטת הרמב"ן ובשיטת רש"י. הרי לשיטת הרמב"ן המשכן כבר הוקם לפני כן. אמנם הוא הוקם בקביעות באלף בניסן, אבל כבר בשבעת ימי המילואים הוא כבר הוקם, כבר קימו את הציווי ועשו לי מקדש כבר לפני כן. וזה מתאים עם התירוץ הראשון של תוספות. תוספות שאל, כפי שהזכרנו מקודם, תוספות שאלו למה אנחנו לא מונים את הקמת המשכן כאחד מעשר האתרות שנטל אותו היום. התירוץ הראשון של תוספות היה, מכיוון שכבר הוקם לפני כן. אז זה מאוד מתאים עם פירוש הרמב"ן, שהמשכן כבר הוקם לפני כן, רק הוקם בקביעות בראש חודש בניסן, ועל זה לא ראוי למנות את זה בתור אתרה מיוחדת שנטל אותו היום. אז התירוץ הראשון מאוד מתאים עם שיטת הרמב"ן, שבאמת לא היה הקמה, עיקר הקמת המשכן לא נעשתה בראש חודש בניסן. אבל הפירוש, התירוץ השני בתוספות, שהוא אומר להפך, שעיקר עניינו של ראש חודש ניסן זה הקמת המשכן, ובנוסף לזה הוא נטל עוד עשר אתרות, זה מתאים מאוד עם פירוש רש"י, כפי שהרב אומר כעת. בתירוץ השני של התוספות, אזיל בשיטת רש"י, שהקמת המשכן בשבעת ימי המילואים היה פרט בחינוך אהרון ובניו וכולו. היום השמיני למילואים הוא ראשון להקמת המשכן. הפירוש של השיטה של רש"י, שעד יום ראש חודש בניסן בכלל המשכן לא הוקם, לא קימו את הציווי ועשו לי מקדש, מתאים מאוד עם התירוץ השני בתוספות, שאכן עיקר עניינו של ראש חודש ניסן זה הקמת המשכן, כי עד אז באמת המשכן לא הוקם, לא קימו את הציווי. מוסיף הרב, עוד יש לומר בהפרש שבין שני התירוצים שבתוספות, בהקדים ביור תוכן החילוק שבין הקמת המשכן בשבעת ימי המילואים להקמתו ביום השמיני, שבכל אחד מהם מעלה לגבי חברו. ועוד דרך לראות את ההבדל בין הקמת המשכן בשבעת ימי המילואים להקמה שלו ביום השמיני. כל אחד מהם אומר הרב יש מעלה. המעלה שבהקמת המשכן שביום השמיני למילואים היא מעלה של איכות, כי הקמתו הייתה א' באופן של קביעות, מה שאין כבשבעת ימי המילואים היה מעמידו ומפרקו, ב' באופן שהיה מוכן ושכנתי בתוכם. מה שאין כי המשכן שמיד בשבעת ימי המילואים לא שרתה בו שכינה כנל. אז מה מעלה בהקמת המשכן ביום א' בניסן? אז כפי שכבר למדנו, שני מעלות. דבר ראשון, זה הוקם באופן של קביעות, כפי שהרמב"ן מסביר. ברור שעד אז המשכן לא היה קבוע, הוא היה, העמידו ופרקו אותו כל יום. ודבר שני, שאז, כפי שהרב הסביר בשיטת רש"י, אז קוים בשלמות לכל הפחות העניין של ושכנתי בתוכם. אז האיכות של הקמת המשכן באלף בניסן היא כמובן איכות יותר גבוהה. אבל המעלה דה הקמת המשכן שבשבעת ימי המילואים היא מעלה של כמות. בשבעת ימי המילואים הקימו את המשכן שבע פעמים, שהרי הקימו בכל יום ויום. ויתרה מזו להדעות שבכל יום משבעת ימי המילואים הקימו ב' או ג' פעמים, היינו שכל יום בשבעת ימי המילואים בפני עצמו היה מרובה בכמות יותר מיום השמיני. מצד שני יש מעלה בשבעת ימי המילואים. בשבעת ימי המילואים פשוט תרגלו את הקמת המשכן ואת הפירוק שלו. אז מבחינת כמות הפעמים שהקימו את המשכן, הקימו אותו לפחות שבע פעמים בשבעת ימי המילואים, או כפי שהרב מביא ממקורות אחרים, ירושלמי ומדרשים, שבכל יום הקימו אותו כמה פעמים, אז בכל יום בשבעת ימי המילואים הקימו את המשכן יותר פעמים מאשר הקימו בראש חודש בניסן. אז יש מעלה בכך שהמעשה, ריבוי המעשים של הקמת המשכן במשך שבעת ימי המילואים, הם גוברים על מה שהיה ביום השמיני. אז זה המעלה בשבעת ימי המילואים, זה הכמות של הפעמים שהקימו את המשכן, והמעלה ביום השמיני זה האיכות שהקימו אותו באופן של קביעות וששרתה בשכינה באופן שלם. ועל פי זה יש לומר שהחילוק שבין שני התירוצים שבתוספות תלוי בדעות אם ריבוי הכמות עדיף או גודל האיכות עדיף. בכלל ידוע שיש לנו בנושאים רבים שאלה מה גדול, מה גובר על מה, ריבוי הכמות או ריבוי האיכות. ואפשר היה לומר שבזה גם חלוקים שני התירוצים של תוספות. לתירוץ הראשון, ריבוי הכמות עדיף, ולכן לא חשיב ראשון להקמת המשכן. כי עד רבה, הקמת המשכן שבעת ימי המילואים עדיף מהקמתו של היום השמיני. מבחינת הקמת המשכן, לפי התירוץ הראשון של תוספות, הקמת המשכן שבשבעת ימי המילואים הייתה טובה יותר או נעלית יותר מהקמת המשכן של יום השמיני, כי הקים אותו כמה וכמה פעמים, ולכן לא ראוי למנות את הקמת המשכן כאחד המעלות של היום השמיני. זה התירוץ הראשון של תוספות. ולכן תוספות לא, לפי התירוץ הזה, לא רוצה להחשיב או מסביר למה לא נחשיב את הקמת המשכן כאחד מהמעלות של א' בניסן, מכיוון שזה תפל למה שהיה בשבעת ימי המילואים. בשבעת ימי המילואים, מבחינת הקמת המשכן, זה היה הרבה יותר. הקימו את זה בכמות עוד יותר. והתירוץ השני, גודל האיכות, מכריע את הכמות. לפי זה, הקמת המשכן שביום השמיני למילואים, היא נעלית יותר מהקמה שבשבעת ימי המילואים, ועד שמעלה זו היא מעלתו העיקרית של אותו יום כנה. לפי התירוץ השני שבתוספות, למרות שהקימו את המשכן פעמים רבות בשבעת ימי המילואים, עדיין אנחנו מונים כעיקר מעלתו של היום השמיני את העובדה שבו הוקם המשכן, מכיוון שלפי הפירוש השני בתוספות, התירוץ השני בתוספות, אנחנו מתייחסים בעיקר לאיכות, ומבחינת איכות הקמת המשכן, אין מה להשוות את שבעת ימי המילואים ליום השמיני, ולכן עדיין זה עיקר מעלתו של היום השמיני. על פי הנעל, יומתק מה שכתבו התוספות בתירוצם הראשון, שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד המשכן ומפרקו. לכאורה, בכדי לבאר הטעם, דהא דלא חשיב ראשון להקמת המשכן, נוגע רק זה שכל שבעת ימי המילואים היה מעמיד המשכן. אבל מה שייך לכאן הוא מפרקו. בפרט שהוא מפרקו גורע לכאורה את מעלת הקמת המשכן שבשבעת ימי המילואים. כן, שואל הרב, לכאורה, למה תוספות מדגישים שבכל אחד משבעת ימי המילואים הוא היה מעמיד את המשכן ומפרקו? למה נוגע כאן העניין שהוא פירק את זה? אנחנו רוצים להגיד למה היום השמיני לא נמנע כיום הקמת המשכן, מכיוון שהמשכן כבר הוקם לפני כן. אז למה מדגישים פה את העובדה שהוא גם פירק את זה לפני כן? אבל לפי מה שנתבהר מקודם, זה יובן. והר הרבה, הכוונה בזה להדגיש, זה מכיוון שהיה מפרקו, הרי הייתה הקמת המשכן בכל יום ויום ששבעת ימי המילואים. וממילא הייתה הקמתו על כל פנים שבע פעמים, ריבוי הכמות. הרי כפי שביארנו, לפי התירוץ הראשון בתוספות, אנחנו מתמקדים בכמות. ומצד הכמות, בשבעת ימי המילואים, המשכן הוקם יותר מאשר ביום השמיני. ולכן, אומר תוספות, בכל שבעת ימי המילואים כבר הוקם המשכן ופירק אותו, זאת אומרת, הוא הוקם כמה וכמה פעמים לפני כן, ולכן, מכיוון שאנחנו מתמקדים בכמות, ומצד הכמות המשכן כבר הוקם לפני כן כמה וכמה פעמים, לפחות שבע פעמים, אז ממילא לא ראוי למנות את זה כאחד ממעלותיו של היום השמיני. אז מה שיעלנו כאן בשיחה, הבנו קודם כל ששני התירוצים בתוספות הם תלויים בשיטת רשי והרמב"ן, והם גם תלויים בעניין האם אנחנו מתמקדים בעיקר בכמות או בעיקר באיכות. על פי כל הנעל, תובן השייכות שבין שבעת ימי המילואים שבפרשת צו יום השמיני למילואים שבפרשתנו, לפרשת פרה או פרשת החודש. עכשיו כבר נוכל להבין את השייכות בין פרשת צו של שבעת ימי המילואים ויום השמיני, שזה פרשת שמיני, ופרשת פרה ופרשת החודש, שהם באים בהתאם גם כן בפרשת צו ופרשת שמיני. והנה איתה בירושלמי, בדין הוא שתקדים החודש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה. ולמה הפרה קודמת? שהיא טהרתן של כל ישראל. אז ירושלמי אומר ככה, בעצם מצד סדר העניינים, היה ראוי שקודם יהיה פרשת החודש, ורק פרשת פרה. כי שריפת הפרה היה ביום השני, למחרת הקמת המשכן. ולכן, היה מתאים שהפרה, שפרשת פרה תהיה אחרי פרשת החודש. למה בכל זאת פרשת פרה קודמת? מכיוון שהיא טהרתן של כל ישראל. שואל הרב, ולכאורה אינו מובן, מכיוון שעניינה של פרשת החודש באה דווקא לאחרי הקדמה לפרשת פרה, איך הייתה הקמת המשכן באחד בניסן עניינו של פרשת החודש לפני שריפת הפרה? ואף שצריך להיות אז היה דם הפרה נוכח פני אוהל מועד, הרי כל עבודת שבעת ימי המילואים היו גם כן פתח אוהל מועד, הוא אומר. אם באמת, שואל הרב, אם באמת מצד העניין פרשת פרה היא קודמת לפרשת החודש. העניין של פרה הוא קודם לעניין של החודש. אז למה באמת עשינו, זה נעשה בצורה כזאת שהפרה נשרפה למחרת הקמת המשכן ואחרי החודש, אחרי ראש חודש בניסן? אם מצד העניין פרשת פרה קודמת וטהרתן של כל ישראל קודמת, אז היו צריכים לעשות את טהרתן של ישראל בשבעת ימי המילואים. היה כבר אוהל מועד, היה אפשר לעשות את זה פתח אוהל מועד. זה היה מתאים לסדר שעכשיו, שקודם פרה ואחר כך החודש. אז למה במציאות שריפת הפרה הייתה אחרי ראש חודש בניסן, אחרי הקמת המשכן בראש חודש בניסן, ולא לפניו כפי שאנחנו רואים את זה בפרשיות? וגם שזה מה שהחודש צריכה לפרה. הוא לא מחמת עניין הקמת המשכן שבהחודש, אלא בגלל עניין קורבן הפסח שבו. כן, אמנם מובן שהסיבה שפרשת פרה קודמת כיום, זה מכיוון שפרשת החודש מדברת כבר על הקרבת קורבן פסח, ולהקריב קורבן פסח צריך להיות תורים, לכן מקדימים את התארה של פרשת פרה. מכל מקום, אומר הרבה, הרי כל הקושייה בדינו שתקדימו, רק מפני שבאחד בניסן הוא קם המשכן חולו. מוכח שהקמת המשכן שבאחד בניסן, הוא גם כן העניין בפרשת החודש. וגם על זה בא התירוץ שהיא תארתן חולו. כן, הירושלמי שואל, בעצם פרשת החודש הייתה צריכה להקדים, הייתה צריכה להיות קודמת לפרשת פרה. למה? בגלל הקמת המשכן שבה. ולמה זה לא קודם? מכיוון שהסדר במציאות הוא היה שונה. אז שוב פעם, זה אומר שזה שהסדר במציאות הוא היה, שקודם הוא קם המשכן ואחר כך היה פרשת פרה, אז זה גם כן בייחוד כך, שצריך קודם הקמת המשכן, וגם ואחר כך פרשת פרה, אחר כך העניין של פרה אדומה. אז גם בפרשיות באותה מידה, זה שהפרשיות הן כעת, שקודם מגיעה פרשת פרה ואחר כך פרשת החודש, זה גם קשור לזה שפרשת החודש זה הקמת המשכן, ופרשת הפרה היא קודמת להקמת המשכן. זאת אומרת, אי אפשר להבדיל את העניין של פרשת החודש בתור הקרבה של קורבן פסח, מפרשת החודש בכך שזה הקמת המשכן, שזה יום הראשון בניסן. שני העניינים האלה הם כרוכים זה בזה. גם בשאלה של הירושלמי, ולכן גם התירוץ של הירושלמי, שני הדברים האלה כרוכים, שפרשת החודש עניינה זה הקמת המשכן וגם קורבן פסח, ופרשת פרה עניינה זה טהרתן של ישראל, ואם כן, אנחנו שוב צריכים להבין למה במציאות בשנה השנית ליציאת עם ארץ מצרים, קודם היה הקמת המשכן, ואחר כך פרה, ועכשיו בכל השנים שאחר כך הסדר הוא הפוך, שקודם קוראים את פרשת פרה, ואחר כך את פרשת החודש. לפי זה עד רכוש של הדוכתה, למה לא הוקדמה שריפת הפרה להקמת המשכן? אז למה המציאות זה לא היה ככה? אם באמת מצד העניין פרשת פרה קודמת להקמת המשכן, ככה היא גם צריך להיות בזמן הקמת המשכן, קודם להביא פרה אדומה, ואחר כך להקים את המשכן. אז מה ההסבר? יובן זה בהקדים ההפרש בין פסח, עיקר פרשת החודש, לפרה בעבודת האדם. אז ההסבר בזה הוא דווקא על פי פנימיות העניינים. מה ההבדל בין העניין של קורבן פסח והעניין של העבודה של פרה אדומה? פסח שאז קודני ישראל על דרך שהיו בפעם הראשונה גר שנתגייר כקטן שנולד עמי, הוא על דרך עבודת הצדיקים. ופרה דחתת קרא רחמנה ומחפרת על העגל היא עבודת התשובה. באופן כללי מבואה בחסידות שיש שני סוגים של עבודות, יש עבודת הצדיקים ועבודת בעלי תשובה. ובאופן כללי, קורבן פסח זה בחינת עבודת הצדיקים. מכיוון שבזמן קורבן פסח, כמו שהיה פסח בפעם הראשונה, בני ישראל הם בבחינת גר שנתגייר כקטן שנולד, מתחילים פה דף חדש, עניין חדש, מציאות חדשה, אין מציאות של חטא, כל העבר הוא לא קיים, ולכן זה דבר שהוא קשור לעבודת הצדיקים. זה כאילו הדרך המלך, הדרך הראשונה שאדם צריך ללכת בה. לעומת זאת, פרה אדומה, זה הכל עניין של טהרה על טומאה, זה עניין של כפרה על חטא העגל, אז זה כבר עבודת הבעלי תשובה, זה לא הדרך שהלכו בה לכתחילה, שצריך ללכת בה לכתחילה, אבל אחרי שחלילה היה עניין של טומאה, אז יש גם פתרון, יש גם עבודה של תשובה. לכן העניין של פרה אדומה זה קשור לעבודת התשובה. וזהו, מה דעית במדרש, בזה נאמר זאת חוקת הפסח, בזה נאמר זאת חוקת התורה, ואתה יודע איזה חוקה גדולה מזו. כפי שיש מעלה בעבודת הצדיקים שאינה בעבודת התשובה, ויש מעלה בעבודת התשובה שאינה בעבודת הצדיקים. אומר הרב, זה הביור הפנימי בדברי המדרש, שגם בפסח נאמר זאת חוקת הפסח, וגם בפרה אדומה נאמר זאת חוקת התורה, ואי אפשר לדעת איזה חוקה גדולה מחברתה, אז מהי השאלה כאן בעצם של המדרש, איזה מהחוקות הן גדולות יותר? השאלה כאן היא בעצם איזה עבודה היא עבודה נעלית יותר, עבודת התשובה או עבודת הצדיקים? פסח עניינו עבודת הצדיקים, ופרה אדומה עניינה עבודת התשובה. ומה הספק כאן? המעלה של עבודת הצדיקים היא בכלל בעניין המשכת האור שמלמעלה, והמעלה שבעבודת התשובה היא בעבודה שמצד המטה. כן, ההבדל, אחד מההבדלים העיקריים בין עבודת הצדיקים לעבודת הבעלי תשובה, זה שהצדיקים עניינם הוא להמשיך אור מלמעלה. הם לא באו לתקן או לטהר את הדברים שלמטה, הפוך, הם באו להמשיך אור מלמעלה. זה עניין עבודת הצדיקים. עבודת התשובה היא תיקון מצד המטה, מצד העבודה של האדם והחסרונות שלו והפגמים שבו, הוא צריך לתקן אותם. וזה בעצם השאלה, איזה מהם גדולה? ומה שמסיים במדרש הוא מי גדולה, הפרה שאוכלי פסח צריכים לה, הוא כי גם הצדיקים צריכים לעשות תשובה. אומר הרב, בפנימיות העניינים, גם התשובה של המדרש, שהעניין של פרה אדומה גדולה יותר מהעניין של קורבן פסח, מכיוון שגם המקריבי קורבן פסח צריכים לפרה אדומה, בפנימיות זה העובדה שגם הצדיקים שעובדים את השם בעבודת הצדיקים, הם גם צריכים לעשות תשובה. כלומר, הם גם צריכים לה, גם הצדיקים, גם קורבן פסח, צריך את העניין של פרה אדומה. ועל פי זה יובן מה שהקמת המשכן באחד בניסן, עניינה של פרשת החודש כנעל, הייתה לפני שריפת הפרה. עכשיו יובן למה צריך קודם הקמת המשכן, ורק אחר כך אפשר להיות שריפת הפרה. ומשני סיבות. א', מובן שבזמן וקביעות עבודת הצדיקים קודמת לעבודת התשובה, הבאה רק באם נפש כי תחטא גומר. דבר ראשון, על פי סדר הדברים, דבר ראשון צריך את עבודת הצדיקים. עבודת התשובה זה רק דבר שבדיעבד. אז כמובן שעבודת הצדיקים היא קודמת על פי הסדר לעבודת התשובה. ב', המעלה שישנה בעבודה שמצד המטה עבודת התשובה, שמצד מעלה הזו צריכים להקדים, קדימה במעלה, פרשת פרה לפרשת החודש, מצד גודל ההמשכה שעל ידי זה מלמעלה. ולכן הקמת המשכן הייתה לפני שריפת הפרה, כי גם המעלה שבשריפת הפרה, עבודה שמצד המטה, היא לאחרי ומצד ההמשכה שלמעלה, ושכנתי בתוכם שבהקמת המשכן. הרב אומר פה בעצם שני נקודות, כפי שיבואה כאן בהמשך, שאומנם יש מעלה מיוחדת בעבודה שהיא מצד המטה, מצד התחתון, שזה עבודת התשובה. שאדם עובד בכוחות עצמו, שאדם מתעלה, יש בזה מעלות גדולות. אבל המעלות שיש בעבודת שמצד המטה, זה תלוי בגילוי שמלמעלה. ומשני סיבות. קודם כל, מהי המעלה של עבודת המטה? שעל ידי זה נמשך אור נעלה יותר. זאת אומרת, התכלית של עבודת התחתון, של העבודה שמגיעה מלמטה, זה שעל ידי שעובדים אותה, אז מגלים וממשיכים אור נעלה יותר. אז התכלית שלה היא בעצם גם כן המשכה מלמעלה. וגם, בכדי שאדם יוכל לעבוד את עבודתו מלמטה, הוא צריך את הכוח של ההמשכה מלמעלה. האדם בכוחות עצמו לא יכול לעשות שום דבר. קודם צריך שיהיה לו איזה כוח מלמעלה, ועל ידי זה הוא יכול לעשות את עבודתו מצד המטה. אז גם, זה גם תנאי, בשביל שאדם יוכל לעבוד את עבודתו מלמטה, צריך שיהיה גילוי מלמעלה קודם. וגם זו התכלית של העבודה מלמטה, שזה יביא לגילוי נעלה יותר מלמעלה. וכעת מובן מה שאומרים, שבעצם מצד העניין יש מעלה מיוחדת בעבודת התשובה, בעבודה שהיא מגיעה מצד מלמטה. יש מעלה מיוחדת מכיוון שזה עבודה נעלית ביותר. ועל זה אומרים, בדינו שתקדים החודש לפרה. סליחה, לכן בעצם במציאות היא שפרשת פרה קודמת פרשת החודש, כי יש מעלה מיוחדת לעבודת התחתון. אבל למרות זאת אנחנו אומרים, וזהו מה שאמרו, בדינו שתקדים החודש לפרה. היינו שגם עכשיו ראוי להקדים החודש לפרה. כי המעלה דפרה, עבודה שמצד המטה, באי על ידי הקמת המשכן שנעשה ושכנתי בתוכם, על ידי ההתערות הדלילה, זה החודש הזה לכם, ראש חודשים. על זה אנחנו אומרים שבעצם פרשת החודש הייתה צריכה להיות קודמת לפרשת פרה, מכיוון שהכוח של פרשת פרה הכוח של עבודה שמגיעה מצד המטה, זה דווקא על ידי זה שהיה קודם גילוי מלמעלה. ולכן, על פי הסדר, צריך להיות קודם הגילוי מלמעלה, רק אחר כך עבודת המטה. כמו שמבואה בחסידות במקומות אחרים, הסדר הוא קודם שיש התערותא דלעילא, שזה נותן כוח שיהיה התערותא דלתתא, שיהיה עבודת התחתון, ועל ידי זה נמשכת המשכה, נעלית יותר התערותא דלעילא שוב פעם. אבל השלב הראשון זה הגילוי מלמעלה. ועל זה אומרים, בדינו שתקדים החודש לפרה. אלא שההקדמה הזו היא רק בדין. ולפועל קוראים פרשת החודש אחרי פרשת פרה, כי על ידי פרשת החודש והקמת המשכן אז, כבר ישנה המשכת עניין זה בעולם. ולכן אפשר שתבוא פרשת פרה ולא הקדמת קריאת פרשת החודש. אז זה אומנם היה צריך להיות רק בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, לפני שהקריבו את הפרה בפעם הראשונה, כלומר לפני שהיה את המושג של עבודת התשובה, של עבודת המטה, בפעם הראשונה, היה חייב להיות קודם פרשת החודש. ולכן במציאות בפעם הראשונה, קודם היה הקמת המשכן, שזה הגילוי מלמעלה, רק אחר כך יכול להיות העבודה של פרשת פרה. קודם היה צריך להיות עבודת הצדיקים, ורק אחר כך יכול להיות עבודת התשובה. אבל זה רק בפעם הראשונה. אבל מאז, אחרי שהיה הפעם הראשונה הזאת, כבר יש את אותו גילוי, את אותו התערותא דלעילא ראשונית, שהיא נותנת לנו את הכוח לעשות את עבודת התחתונים למטה, את עבודת התשובה, ולכן מאז ואילך הסדר הוא כבר קודם פרשת פרה, ואחר כך פרשת החודש. ולכן כיום, אחרי שכבר נפעל העניין הזה, אפשר שתבוא פרשת פרה, ולא הקדמת קריאת פרשת החודש. מה שאין כי לפני הקמת המשכן, כאשר לא נמשכה עדיין המשכה הזו בעולם, באופן זה ושכנתי בתוכם בפנימיות, לא היה אפשר להיות שריפת הפרה בלא הקדמת הקמת המשכן. אז אם כן הוא מערב בדבר נפלא, בשנה הראשונה צריך להיות הסדר קודם החודש ואחר כך פרה. קודם העבודה של הצדיקים גילוי מלמעלה, רק אחר כך עבודה מלמטה. מכיוון שבפעם הראשונה הכל צריך להתחיל מלמעלה, אחרת האדם לא יכול לעשות את עבודתו בכוחות עצמו. אבל אחרי שהיה כבר את הפעם הראשונה הזאת, שזה התחיל בחודש, אחר כך היה פרשת פרה, אז עכשיו כבר אפשר להפוך את הסדר, אפשר להתחיל קודם בעבודת התחתון, אחרי שכבר היה לו את הנתינת כוח הזאת מלמעלה, הוא יכול לעבוד בכוחות עצמו, ואחר כך על ידי זה הוא ממשיך המשכה נעלית יותר, שזה מתבטא בפרשת החודש. על פי זה, נמצא שההפרש שבין פרשת פרה לפרשת החודש, היא דוגמת ההפרש שבין שבעת ימי המילואים ליום השמיני. והצד השווה הוא בשתיים. עכשיו נראה שהקשר הזה בפרשת פרה לפרשת החודש, והעובדה שפרשת פרה קודמת לפרשת החודש, היא בדיוק מתאימה לפרשת צו ופרשת שמיני, שזה שבעת ימי המילואים, והיום השמיני גם כן בדיוק באותו סדר, שקודם שבעת ימי המילואים ואחר כך יום השמיני. ובשני אופנים. א', מתבאר לסעיף ז' שהמעלה שבהקמת המשכן שבשבעת ימי המילואים היא מעלה של כמות. והמעלה שבהקמת המשכן ביום השמיני היא מעלה של איכות. כן, הסברנו מקודם באריכות, שבשבעת ימי המילואים המשכן הוא כאן יותר פעמים, אז מבחינה כמותית, הקמת המשכן הייתה בתוקף יותר בשבעת ימי המילואים, אבל מבחינת האיכות של הקמת המשכן, שזה נעשה באופן של קביעות ושנעשה השראת השכינה, זה נעשה יותר בתוקף דווקא ביום השמיני. בדרך זה הוא גם מגיע לפרשת פרה או פרשת החודש. המעלה זה פרשת פרה, תשובה היא בעניין העבודה שמצד המטה, זיכוך המטה הכלים, שמעלת המטה הכלים היא דוגמת מעלת ריבוי הכמות. והמעלת פרשת החודש, עבודת הצדיקים, היא בעניין ההמשכה שמלמעלה, המשכת אור, שמעלת האורות היא דוגמת מעלת גודל האיכות. אז פה צריך להבין את ההפרש, אחד מההבדלים בין גילוי מלמעלה לעבודה מלמטה. עבודה מלמטה, ככל שיורדים יותר למטה, כך יש יותר חלוקה לפרטים, יש יותר פירוד, כמו שרואים את זה בכוחות האדם, ככל שהכוח הוא יותר תחתון, אז יש בו יותר חלקים ויותר פרטים. לדוגמה, מחשבה היא יותר כוללת, דיבור הוא מפורט יותר לפרטים, מעשה הוא מפורט עוד יותר לפרטים. ככל שיורדים למטה יש יותר פרטים. זה גם ההבדל למה שנקרא בלשון הקבלה אורות וכלים. בכלים יש תמיד ריבוי, ככל שיש יותר כלים, אז יש יותר ריבוי. האור הוא אור אחד, הוא אור יותר מאוחד, באור יש יותר התאחדות. ולכן, עבודה שהיא מצד המטה, ככל שהעבודה היא יותר מלמטה, יש בה יותר פרטים, יש בה יותר כמות. ככל שהעבודה היא יותר מצד המעלה, יש בה יותר אחדות. פחות פרטים ופחות כמות, אבל יש בה יותר איכות. כי כמובן, האור שמאיר מלמעלה, הוא נעלה יותר. ולכן העבודה שמצד המטה, שזה עבודה של פרשת פרה, היא מתאימה לשבעת ימי המילואים, ששם יש את העבודה מצד הפרטים, מצד הכמות. אמרנו שהמעלה ששבעת ימי המילואים זה הכמות של ההקמה ופירוק המשכן. אז המעלה הכמותית היא בשבעת ימי המילואים, וגם בעבודה של פרשת פרה. אז כל המושג הזה שפרשת צו שעוסקת בשבעת ימי המילואים, ופרשת פרה שעוסקת בעבודת התחתונים, יש בה את המעלה של הכמות. לעומת זאת, פרשת שמיני, שהיא עבודה, עוסקת בעבודת הצדיקים, שהיא עניינה הוא גילוי מלמעלה, ולכן זה מתאים גם לפרשת החודש כמובן. אז פרשת שמיני, שהיא ביום, היום השמיני, והיא עוסקת בגילוי מלמעלה, אז שם זה עיקר מעלתה, זה עניין האיכות. ולכן היום השמיני שהמעלה שלו, המעלה שלו זה שבו הוא קם המשכן באופן איכותי יותר, אז זה מתאים לכללות העניין של פרשת החודש, שעניינה זה עבודה מלמעלה, עבודת הצדיקים, שזה עניין של איכות. זה קשר אחד בין פרשת צו, שבעת ימי המילואים ופרשת פרה, ופרשת שמיני ופרשת החודש. עוד קשר ביניהם. ב' לדעת רש"י שהקמת המשכן בשבעת ימי המילואים נלמד מהציווי דחינוך אהרון ובניו, ונכלל בחינוך זה. מה שאין כן הקמתו בימי השמיני שאז היה ושכנתי בתוכם, כפי שהסברנו לשיטת רש"י, כל הקמת המשכן שהייתה לפני היום השמיני, זה היה רק חלק מהעבודה של החינוך של אהרון ובניו, וזה לא היה כאן בעצם מצווה של הקמת המשכן. אז לפי זה נוכל להבין את זה באופן נוסף. אבל קודם כל הרב מבהיר משהו, ואף שגם לשיטת רש"י יש מעלה לכאורה בהקמת המשכן שבשבעת ימי המילואים, על הקמתו של יום השמיני, שהרי בשבעת ימי המילואים הקימו אותו על כל פנים שבע פעמים. אמנם גם לשיטת רש"י יש מעלה מיוחדת בשבעת ימי המילואים, אף על פי שלא היה נחשב כהקמת המשכן בתור קיום הציווי של ועשו לי משכן, אבל למרות זאת בפועל הרי הקימו אותו שבע פעמים. ועוד מעלה נוספת, אומר הרב, ועוד יש לומר, מכיוון שההקמה של שבעת ימי המילואים לשיטת רש"י לא הייתה בציווי מפורש, כי אם שמשה למד זה מכללה, הרי יש גם חביבות בהקמה זו, ועל דרך כיוון דעת ימיד רש"י חביב עלי. יש גם חביבות נוספת בהקמת המשכן לשבעת ימי המילואים, מכיוון שמשה רבנו לא נצטווה על זה בפירוש, אלא הוא למד את זה מתוך דברי הקדוש ברוך הוא, ויש לנו כלל שדבר כזה שהוא נלמד על ידי החכמים, יש להם חביבות מיוחדת בזה. אז זה שמשה רבנו למד את זה מתוך הציוויים האחרים, כמובן שיש בזה חביבות מיוחדת. אבל מכל מקום, הרי מובן בפשטות שאין לדמות כלל הקמה זו להקמה ביום השמיני, מכיוון שהמשכן שהוקם בשבעת ימי המילואים אינו עניין המשכן. לפי שיטת רש"י, כפי שהתבהר לפני כן באריכות, שבעת ימי המילואים, המשכן בתור משכן, בתור קיום הציווי שבעשו למקדש, עדיין לא הוקם עד ליום השמיני. אז כמובן שאי אפשר להשוות את הקמת המשכן הזאת שהייתה רק מעין הכנה להקמת המשכן באופן אמיתי, שזה נעשה דווקא ביום השמיני. ועל דרך זה הוא גם בנוגע לפרשת פרה ופרשת החודש. אז לא רק מצד זה שפרשת פרה היא נוגעת יותר לעניין של כמות, שזה עבודה מלמטה, ופרשת החודש נוגעת יותר לאיכות, שזה עבודה גילוי מלמעלה, אלא גם מבחינת התכלית, כפי שיבואר כעת, אז פרשת פרה מתאימה לשבעת ימי המילואים, פרשת החודש מתאימה ליום השמיני. הרי שפרשת פרה זיכוך המטה, המעלה של פרשת פרה זיכוך המטה, על פרשת החודש המשכת האור, היא דווקא לאחרי שהייתה כבר המשכה מלמעלה על ידי הקמת המשכן. כי חשיבותו ומעלתו של זיכוך ועבודת המטה אינה אלא כשהיא לאחרי ומצד ההמשכה שמלמעלה, כאן על סיפטט. הסברנו כבר לפני כן, שכל המעלה של עבודת המטה זה רק אשר היא מגיעה בהמשך לעבודה מלמעלה. מה שאינגן קודם ההמשכה שמלמעלה, הנה שריפת הפרה שעניינו זיכוך ועבודת המטה כשלעצמו, למרות המעלה שבזיכוך המטה והחביבות שמצד החידוש, אין בו כדי להקדימו להקמת המשכן פרשת החודש. ועיקר המעלה הוא בפרשת החודש. עכשיו מובן גם, שמכיוון שכל המעלה של פרשת פרה זה שהיא מגיעה אחרי פרשת החודש, כפי שזה היה בפעם הראשונה, מכיוון שבשכדי שעבודת התחתונים, עבודת המטה, תהיה שווה משהו, יהיה לה באמת השפעה, והיא תפעל את פעולתה, היא צריכה להגיע בהמשך לגילוי מלמעלה. ולכן גם כן, בדיוק באותה מידה, שכל העניין של שבעת ימי המילואים, זה בשביל להביא ליום השמיני. אין עניין בשבעת ימי המילואים מצד עצמם. התכלית זה דווקא היום השמיני. אז גם כאן, גם בשביל שיהיה העניין של הגילוי מלמעלה, שזה עניינו של פרשת החודש, צריך שיהיה קודם העבודה מלמטה. אז שני הדברים, כפי שהוסבר מקודם, צריך שקודם יהיה גילוי מלמעלה, ורק על ידי זה יכול להיות עבודה מלמטה, וגם התכלית של העבודה מלמטה, זה בשביל להמשיך על ידי זה המשכה מלמעלה. כלומר, שכל התכלית של עבודת המטה, זה בעצם להביא לגילוי מלמעלה, ולכן גם בפרשת פרה ופרשת החודש, התכלית של פרשת פרה, זה בשביל להביא לגילוי של פרשת החודש, אבל עיקר המעלה זה בפרשת החודש, ולכן הסדר הוא קודם פרשת פרה, ורק לאחר מכן פרשת החודש.